אז נעשה שני דברים עכשיו, ואז נעבור לעשות קצת תרגול. ואנחנו נדבר על התרגול בהדרגה במהלך הריטריט, ככה שברור שלא הכל ברור עכשיו, זה צריך לעבור בהדרגה. אז נתחיל מהבית הראשון בטקסט שלכם. בואו נקרא רק את הבית הראשון ביחד. מלב נסיעם של אלפי מלאכים השוכנים ברכיים של עדנה, בוא לסנדרקפה, בוא נא אליי, מלך כל יודע של הדרמה, בוא עם בניך רחוב על ענן, רך כשלג אשר על פסגות הערי. אז מי זה נסיעם של אלפי מלאכים? אמרנו ששם היצירה גנדן לגמה, וגנדן לגה זה אלפי המלאכים, והוא הנשיא של אלפי המלאכים האלה, ולפי המסורת שלפנינו זה מייטריה, ומייטריה נחשב לבודה הבא, בודה שבבא שיבוא, כאן הוא מופיע כבודיסטווה, הוא כמעט בודה, הוא בודיסטווה ברמה 10, והוא משלים את השלבים האחרונים שלו לבודה. זה בגרסה הסוטרית, בגרסה הטנטרית הוא כבר בודה. דרך אגב, המילה לגנדן בסנסקריט זה תושיטה. אז אנחנו מדמיינים אותו יושב שם, בגן עדן למעלה. הוא המלך של כל המלאכים שם. ואנחנו מדמיינים ענן לבן כמו שלג. ועל הענן הזה, שיוצא מתוך ליבו של מטריה, רוכבים ג'טסון קאפה ושני בניו הרוחניים. שהם שני תלמידיו הידועים. אז על ג'טסון קאפה נדבר אחרי צהריים יותר. הוא הלמה שאיתו אנחנו עושים את התרגול. הוא הייצוג של הלמה שלנו ושל כל הבודות. אתם זוכרים את הסיפור של מרפה ונרופה, איך נרופה מייצר את כל המנדלה הזאת של כל הבודות, ומרפה נופל על פניו, אפיים ארצה, להשתחוות לכל הדבר הנהדר הזה שהופיע בפניו, וזה הכל בא מן אירופה, מהמורה שלו, הכל מופע של המורה שלו. באופן הזה גם, ג'טסון קאפה ושני בניו, כל זה מופע שבא מהמורה. אז זה דרך אחת להסתכל על זה. אתם יכולים לעשות את התרגול, אם עוד אין לכם מורה, לקחת את ג'טסון קאפה כייצוג של המורה שלכם, ולעשות איתו את התרגול, זה זורע זרעים נפלאים אחר כך למצוא מורה. אז נדבר עליו קצת יותר מאוחר. כמה מילים כאן. השם לא סנגדרקפה, זה שם נוסף לג'טסון קאפה. זה השם שניתן לו כשהוא קיבל את נדרי הנזירות. לא, פירושו מיינד. סנג פירושו טוב, מהתודעה טובה או תודעה קדושה או תודעה טהורה. דרקפה פירושו נודע לתהילה, אז השם ניתן לו כשהוא קיבל את נדרי הנזירות, כשהוא היה מאוד צעיר ועוד לא ידוע, אבל זה היה כאילו סימן לבאות, לא סנג דרקפה, הוא הפך אחר כך למאוד ידוע. הוא קיבל את נתרי הנזירות מלמה שהיה במסורת קאגיו, כאמור לא היה גילוקפה באותה תקופה, גילוקפה התחילה אחרי ג'צון קאפה, כתוצאה מהטיצ'ינג של ג'צון קאפה, הלמה שלו היה קאגיו. ונדבר עליו אחר כך, הוא היה אחד מגדולי המורים שחיו אי פעם על הפלנטה הזאת, ככה שהוא דמות מאוד ראויה לתרגל איתה. מימינו, שזה לשמאלכם, זה גלצבג'ה, ומשמאלו, זה קדרבג'ה. הם קטנים בתמונה, אבל הם לא קטנים בכלל. גלצב, גל פירושו מלך, צב פירושו ממלא מקום או משנה למלך. מלך במובן של מלך דרמי, המלך פה זה ג'צון קאפה, והוא המשנה למלך, הוא יורש העצר, הוא יורש של המקום של המנהיג הרוחני הזה של ג'צון קאפה, הוא כאילו הבא בתור להדריך את התלמידים. אז הוא מימינו של ג'צון קאפה, משמאלו מופיע קדרבג'ה. גלצבג'ה ידוע בהסברים שלו, קצת נגענו בביאור שלו לבודיסאטווה אצ'ריה אוואטארה, ומדריך לחיי לוחם הרוח. זה היה אחד הביאורים שהשתמשנו בהם. הוא גם ידוע בטקסטים שלו על לוגיקה. יש לו גם ביאור לטקסט של מסהרי בדרה, שהוא ביאור על אבי סמה יעלם קרא, אלא מכם שלמדו קורס 2, יודעים על מה אני מדברת. מאוד ידוע, לוגיקן מבריק. כתב גם ביאור לספרו של מאסטר דרמקירטי. משמאלו של ג'צון קאפה מופיע כאמור קדרבג'ה, הוא יותר ידוע בלימוד שלו על ריקות ועל טנטרה. ובסדנה של סוטרות הלב עשינו מדיטציית ריקות על פי מה שלימד קדרבג'ה. אז בבית הראשון אנחנו קודם כל מזמינים אלינו את האובייקטים שאיתם נעשה את התרגול. אז הם יוצאים מלב נסיעם של אלפי מלאכים, מתוך ליבו של מייטריה שם בגן עדן של טושיטה, על ענן לבן, מופיעים ג'צון קאפה ושני בניו, שמייצגים את הדמות של הלמה, ובפני עצמם הם דמות מדהימה. וההצעה שהם נותנים הלמות זה לדמיין אותם במרחק בערך אורך גוף מאיתנו, כאורך הגוף שלנו לפנינו, ובגובה עיניים. לא יותר גבוה ולא יותר נמוך. יותר גבוה גורם לנו במדיטציה להסחת דעת, ויותר נמוך גורם לישנוניות. אז בהדמיה שלנו הם צריכים להיות בגובה עיניים, ובערך מרחק אורך גוף, באוויר שלפנינו. כשאתם בריטריט או בבית, אנחנו תמיד מתחילים עם ששת האימונים המקדימים. אתם זוכרים מקורס 3 בשיעור 2, דיברנו על ששת האימונים המקדימים. למען אלו שלא היו, אני אזכיר אותם בקיצור, ותלכו, תקשיבו שם על השיעור. השלב המקדים הראשון, לפני שהתיישבתם בכלל, אתם מנקים את החדר. תמיד דואגים לחדר נקי, גם אם הוא נקי, גם אם רק אתמול ניקיתם אותו ואף אחד לא נכנס ולא נגע בו, אתם עושים אקט סימבולי של ניקוי, מטטים פירורי אבק או משהו. כמובן, אם הוא לא נקי, אז חייבים לנקות אותו. אם הוא בלגן, זה ישתקף במדיטציה שלכם. החדר והמדיטציה שלכם הם שיקוף אחד של השני. אז חשוב שהחדר יהיה מסודר. אם הוא ממש בלגן גדול, אז בהדרגה תקדישו זמן לסדר אותו. אם הוא כבר נקי ומסודר, אתם עושים אקט סימבולי אפילו של ניקוי, שזה מסמל סילוק המכשולים במיינד שלכם. אז תוך כדי שאתם מטטים או מנגבים, אתם חושבים עכשיו אנחנו מנקים את המכשולים מהמיינד שלי כדי להצליח במדיטציה. זה שלב ראשון, שלב שני, שלב של הרגשת מנחה. ביקשתי מיובל ומאחרים שיעזרו לכם בכל חדר שיהיה איזשהו אלתר, אפילו אם לא מלא, כי אפילו אם לא שבע קעריות, שיהיה משהו. במיוחד בריטריט זה מאוד מאוד חשוב. זה מאוד חשוב לכוון את המיינד שלנו אל הריטריט. גמרתם לנקות את החדר, לסדר שולחן מנחה, עם המנחה. עכשיו בא שלב של קידות וסידור המושב שלכם. העניין של קידות, לנו בתרבות שלנו קשה, ורובנו, ואני רוצה להגיד על זה מילה, למי שחדש. אנחנו לא קדים לפסל ולא למסכה ולא לתמונות. אלה הם עוגן לקידות שלנו, אבל הם לא האובייקט שאנחנו קדים לו. הם רק מסמלים את האובייקט שאנחנו קדים לו. אנחנו שואפים בתרגול שלנו לפתח את החוכמה ואת החמלה ואת האהבה ואת הידע ואת היכולת האינסופיים של הבודה. אנחנו קדים לדברים האלה אצל הבודה ואצלי כשאני אהיה בודה. וזה אנחנו קדים. והסמלים שכאן מהשולחן המנחה מייצגים את כל הדברים האלה. אם אתם קדים לדברים האלה, יותר טוב לא לקוד. כי אז זה באמת עבודה זרה. אנחנו כן קדים לקדושה של מה שהדברים האלה מייצגים. זה לא כל כך משנה באיזה דת אתם ובאיזה מסורת אתם, מה אתם מאמינים. אילו היה מופיע לפניכם הצדיק הגדול, הקדוש הגדול שאתם מכירים ומוכירים את קדושתם, הייתם נופלים אפיים ארצה. אם היה מופיע פה משה רבנו במלוא הדרו, הייתם נופלים אפיים ארצה, לא משנה מי אתם. המידה שיש לנו קושי בקידות היא אינדיקציה לכמה אנחנו מבינים את הקדושה של מה שאנחנו עושים, לכמה התחברנו למטרה של התרגול שלנו. גם אם עוד לא התחברתם חזק, הקידה הפיזית כרגע היא לשתול את הזרע הקרמי שיום אחד נתחבר. שיום אחד נפגוש את הישויות הקדושות האלה, ובאמת ניפול אפיים ארצה מרוב תחושת קדושה בפניהם. אז זה הקידות, מסדרים אחר כך את המושב, יושבים בתנוחה של מדיטציה, לא ניכנס לזה יותר מדי כאן. אחר כך יש את הקטע של מקלט, של בודיצ'יטה. מוטיבציה של בודיצ'יטה עשינו לפני הפסקה. מקלט נדבר עוד מעט. בשלב הרביעי אנחנו מזמינים אלינו את האובייקטים של המדיטציה. במקרה הזה, יצון קאפה ובניו מופיעים על הענן הלבן מלב נשיאם של אלפי מלאכים. ואז אנחנו עוברים לתפילה, לחלק הראשון של התפילה, שיש בו את מה שאנחנו קוראים שיבת הסעיפים, שאנחנו נעבור עליהם עוד מעט, ושמעתם עליהם בהקלטה. ואז יש שלב של תחינה, תחינה ללמות, לקבל את, את התובנות. להשיג ברכות ולהשיג תובנות. כשאנחנו מתיישבים, אנחנו מתחילים בדרך כלל במדיטציה על נשימה, שהמטרה שלה זה להרגיע את המיינד שלנו, להביא אותנו לכאן ולעכשיו, לרגע הזה, לאסוף את כל הכבשים לכאן. היא לא מדיטציה בפני עצמה. אני יודעת שיש מסורות שעושות מזה מדיטציה בפני עצמה, ואפשר לעשות מזה מדיטציה בפני עצמה, ואפשר לפתח ריכוז באופן הזה, ואפילו לפתח מאוד יפה ריכוז באופן הזה. אפשר לעשות תרגול שיותר גבוה מזה. ואנחנו מכוונים את עצמנו לתרגול הרבה יותר גבוה מזה. תרגול שיכול להביא אותנו להערה במהלך חיים אחד. אז בשלב הזה אנחנו משתמשים במדיטציה הנשימה כהתחלה של תרגול. במידה שאתם מאוד מפוזרים, במידה שקשה לכם להשיג ריכוז, תיקחו יותר זמן למדיטציה הנשימה. כן? תיקחו כמה שצריך להביא את עצמכם לריכוז. אבל זאת לא המדיטציה העיקרית שלנו, זה רק הספתח. יותר מאוחר, הנשימה חוזרת ושחק תפקיד מרכזי. אבל זה בא ממקום לגמרי אחר, זה עבודה על הערוצים, זאת מדיטציה לגמרי אחרת. אותה צריך לקבל אישית מפי מורה, אי אפשר ללמוד אותה מספר. זה לא שאי אפשר למצוא אותה בספרים, אני מאוד לא מומלץ לחפש אותה בספרים, אתם צריכים לקבל אותה ממורה. קל מאוד לשגות בה ולגרום נזקים גדולים. אפשר בדקות לגרום נזקים שגורמים לכל מיני הפרעות נפשיות ופיזיות שאחר כך חודשים ושנים קשה לתקן אותם. אז בכל לשון של בקשה, אני אומרת, אל תחפשו תרגולים טנטרים באינטרנט ובספרים, תחכו. תיצרו את הסיבות הקרמיות לקבל אותם ממורה. בוודאי לא כשמגיע לתרגולים שקשורים בנשימה. אז אנחנו מתחילים בריכוז קצר הנשימה כדי להביא את עצמנו למרכז. עכשיו יש לנו פה את הקטע שאנחנו מדמיינים את המלאך בא מרחוק, בגן עדן של תושיטה, יושב לו מייטריה, ומשם באים אלינו ג'יצון קאפה ובניו. זה התיאור שיש לנו כאן. מאיפה אנחנו מביאים אותם בעצם? איפה זה המקום הזה, ולמה להביא אותה מרחוק? אז זאת שאלה מאוד חשובה בעצם, מאוד מעניינת, כי כל הלימוד הזה מתבסס על ההבנה של ריקוד וקרמה. כל הלימוד, כל התרגול שלנו. מטרתו לקחת את ההבנה של ריקוד וקרמה ולהשתמש בה להביא אותנו מהר להערה. אז אם הכל ריק, אז איפה זה המקום הזה? איפה המקום הזה של הגן עדן? אז זאת שאלה שיש לנו תשובה מאוד יפה עליה מפי חכם גדול בשם נולצ'ו דרמה בדרה. אמרו נולצ'ו דרמה בדרה? אז איש הכספית, נולצ'ו זה כספית. הוא חי במאה ה-18, מאוד מאוד ידוע בטיצ'ינג שלו, במיוחד בטיצ'ינג הטנטרים שלו. הוא אומר שכל הדמיה הזאת היא רק לגרום לנו להרגיש נוח. ושזה לא באמת שיש איזה מקום רחוק שממנו הם באים. מכיוון שאם למדנו ריקות, אם למדתם, אפילו שמעתם קצת על העט והכלב וכך הלאה, או הדוגמה של כוס המים, שזה הדוגמה של מאסטר צ'נדרקירטי, בגלל שמייקל תרגם אותה לעט ולכלב. אז אתם יודעים שדברים ריקים, אז זה לא עט מצד עצמו, צריך אותי לראות כאן עט, כלב לא יראה פה עט, ולכן זה לא עט מצד עצמו, כלב יראה פה משהו אחר. אז אני רואה עת, כלב יראה עצם ללעיסה, ואם אני והכלב נמצאים בחדר, אנחנו רואים דברים שונים. אם אני יוצאת מהחדר וגם הכלב יוצא מהחדר, מה נשאר? אם נשאר, אנחנו לא יכולים לענות על זה בכלל, נכון? כי על מה אנחנו מדברים בכלל? אם אין שם מי שתופס את זה, אנחנו לא יודעים על מה יש שם בכלל. אם אני שמה את זה כאן, ואם כולנו נעזוב את החדר, ואני אשאל אתכם איפה העת, אתם תגידו, או, השארת אותו על השולחן. אנחנו ממש מאמינים שהעת נמצא פה כשאנחנו יצאנו מפה. כך אנחנו חיים. זה טוב ברמה הקונבנציונלית, אנחנו צריכים לתפקד. אבל ברמה האולטימטיבית אין דבר כזה. אנחנו לא יכולים להגיד מה נמצא כאן כשאין פה אף אחד. אנחנו לא יכולים להגיד. אנחנו אפילו לא יכולים לדבר על החדר הזה כשאין פה אף אחד. אם אין מישהו שתופס אותו, על מה אנחנו מדברים? אין פה חדר, חוץ מזה שאני תופסת. או שכל אחד מכם תופס. אין משהו אחר. אם ככה, אז איפה הגן עדן הזה? אנחנו רואים את העולם שלנו כפי שאנחנו רואים אותו, בגלל הקרמה שלנו, בגלל ההשלכות שלנו. במידה שאתם לא רואים כאן גן עדן, זה בגלל שהקרמה לא טהורה, והיא כופה עליי לראות עולם שהוא לא טהור, שהוא עולם סמסרי. זה חדר שאפשר לזרוק עליו פצצה ולהרוס אותו. זה גוף שמזדקן ומתבלה. דברים שבאים מקרמה, באים מסבל, הם סבל והם גורמים סבל. זה דורש קצת מדיטציה. למה החדר הזה הוא סבל? למה העת הזה הוא סבל? למה הגוף הזה הוא סבל? מכיוון שאם אני אעזוב דברים לנפשם, גם אם כרגע נעים לי וטעים לי ומריח לי, אני מוכרחה לאבד את זה. זה מוכרח להזדקן ולמות. להזדקן לחלות ולמות. ולכן הוא סבל. זה לא משנה מה אני רגישה רגע רגע. אין לי שליטה כרגע על הקרמה הזאת. זה לא משנה מה אני אעשה. אם אני אוכל את כל הוויטמינים הנכונים, את האוכל הכי אורגני, ואת האוכל הכי טבעוני, ואני אלך, אני אעשה את היוגה הכי טובה, ואני אלך למכוני הכושר הכי טובים. זה לא משנה מה אני אעשה. הגוף הזה ממשיך להזדקן ולהתקדם לכיוון המוות. מתקרב רגע רגע לחורבנו, יבוא יום שהחדר הזה לא יהיה כאן. ולא משנה מה נעשה. כי אנחנו נמצאים בעולם שהוא מקולקל. סמסרה היא עולם פגום. כל הדברים בסמסרה באים מקרמה, וקרמה מתקלה, הדברים האלה מתקלים. אנחנו נאלצים לאבד את כל הדברים האלה. והמטרה של התרגול הזה זה להכין אותנו לתרגול היותר מתקדם של טנטרה, וזה מאוד קרוב. כדי שנוכל לשנות את זה יום אחד. אנחנו לא יכולים לתקן את הסמסרה. אנחנו רק יכולים לצאת ממנה. וזה מטרת התרגול. ולצאת משם זה לשנות את התודעה שלנו. כל הסמסרה והעת הזה והגן עדן של תושיטה וכל הדברים האלה הם השלכה מתוך התודעה שלנו. המטרה של התרגול זה להביא אותנו לשינוי של התודעה שלנו. ההשלכות שלנו נכפות עלינו. נכפה עליי כרגע לראות גוף כזה וחדר כזה ועולם שהוא פגום. אם נשנה את ההשלכות, ייחפה עליי לראות גן עדן. זה יבוא באופן אורגני, זה לא שאני עכשיו עושה צעד או עולה על חללית ומגיע לגן עדן, כי אין מקום כזה. הוא כאן ועכשיו, איפה שהמים שלי נמצא, שם הגן עדן, ושם הגיהנום, ושם העולם האנושי, כל אחד מה שהוא נאלץ להשליף. הדבר הזה, העת הזה או הצעצוע הזה, הם כאן ועכשיו, רק שני יצורים שונים רואים שני דברים שונים, כי יש להם קרמה שונה באותו רגע. אם עושים את התרגול, אם אתם לומדים היטב ריקות, ואם אתם שומרים על הנדרים שלכם היטב, הדברים יתחילו לזוז. אנשים שעושים את התרגול הזה היטב, זמן מה, כעבור שנתיים, שלוש, מסתכלים אחורה, והחיים הם אחרים, העולם שלהם השתנה, וזה קורה כל כך בהדרגה, שאנחנו לא מרגישים את זה מיום ליום. אבל אם מסתכלים אחר כך אחורה, לפני שלוש שנים, זה עולם אחר, האנשים שמקיפים אתכם הם אחרים, מחשבות שלכם אחרות, העיסוקים שלכם אחרים, מידת האושר שלכם אחרת. כל זה עובר התמרה שהיא הדרגתית. אני היום לא יכולה לשוות את החיים שלי ממה שהם היו לפני 10 שנים. אין שום דמיון. זה לא אותם המחשבות בכלל, לא אותו ראש בכלל. לא אותם אנשים סביבי, עולם אחר. אז אתם יכולים להרגיש את השינוי הזה אם אתם עושים את התרגול הזה היטב. ויגיע יום, אם אתם ממשיכים בשיפור הזה, וממשיכים לשמור על הנדרים באדיקות, וללמוד כל הדברים שמנינו שם, ואלה שהיו בסוטות הלב, מגיע יום שאתם מתחילים לראות, אתם פוגשים מישהו והוא נראה לכם מלאך. אתם משוכנעים שזה מלאך, אתם משוכנעים שפגשתם מלאך. ועובר עוד קצת זמן, ופתאום יש עוד אחד. ופתאום יש שניים. אם אתם ממשיכים בהדרגה, בהדרגה העולם שלכם הופך לעולם של גדנה, אתם אפילו לא מרגישים. זה כמו שאתם לא מרגישים איך עובר יום, ואתם מגיל 20 נעים, 20 ויום. ככה אותו דבר. זה הולך, התמרה הזאת קורית בהדרגה, ואתם מוצאים את עצמכם מוארים. והקטע הוא ללמוד לעשות את זה בזמן קצר. במהלך חיים אחד, ואפילו אפשר בפחות. אפילו יש אנשים שעושים את זה 3 שנים. נדיר, אבל זה אפשרי. לפי הקרמה. כשאנחנו מדמיינים פה את מייטרייה, בא מגנדן, בא מהגן עדן הזה, אז אולי אנחנו לא חיים כרגע במציאות של גן עדן, היא לא ממשית במרכאות בשבילי, הכל השלכה, אבל השלכות הן ממשיות ומתפקדות, כן? אז אני משליחה את החדר הזה ואת עצמי בגוף אנושי ואותכם כבני אדם, אולי, וזה נראה לי ממשי. אבל באותה מידה, הדבר השני יהיה ממשי כשאני אשליך אותו. אז כרגע, אם זה לא נראה לי ממשי, הגן עדן ומייטרייה וכל זה, זה זורע זרעים בתודעה שלי יום אחד לראות אותם ככה. אז זה תרגול מאוד חשוב, אנחנו לא יכולים לפגוש את זה בפועל לפני שקודם זרענו את הזרעים, אתם זוכרים? החוק השלישי של קרמה, מה הוא אומר? קרמה שלא נזרע לא יכולה לתת פרי. בלי זרע אין פרי. התרגול הזה זורע את הזרעים כדי שיבוא הפרי. זה יישום מאוד מאוד מתוחכם ומאוד מואר של החוקיות של קרמה. ככה שגם אם הדברים הם רחוקים כרגע, אל תזלזלו בהם. הפינטוז הזה, הדמיות האלה שוב ושוב ושוב מחזקות יותר ויותר את הזרעים. ויום אחד הם יפשילו. אנחנו רוצים כל פעם להיכנס יותר ויותר לתוך ההדמיה ולשמור על ריכוז בהדמיה. ככל שאתם מרוכזים יותר, ככה הרישומים חזקים יותר בתודעה שלכם. ואתם צריכים הרבה כאלה כדי להתמיר עולם שהוא מקולקל. ושהוא כל כך נטוע בנו עמוק. איך מופיע מייטרייה? אתם רואים אותו יפה יפה, צעיר, הוא תמיד בן 16. הוא לבוש במחלצות, בגדי משי, או מה שבשבילכם יפה יפה. יש לו הרבה תכשיטים עליו, עגילים, ויש לו כתר שיער ומשובץ בכל מיני אבנים יקרות. זה מסמל את הסגולות הנעלות שלו. את החוכמה ואת האהבה והחמלה ומיליון המעשים שהוא עושה כי הוא בדיסטווה כזה גבוה. תחשבו ישות שנמצאת בעונג תמידי, כל הזמן, רק מחפשת לאהוב ולעזור כל הזמן. שום נגע רוחני, אפילו לא מכיר את המילה נגע רוחני, תגידו לו קנאה, הוא לא מבין על מה אתם מדברים. בכלל לא בעולם שלו, לא קיים. לסנוע מישהו לא מבין מה זה. כזה. אז אתם מתרגלים את הגן עדן ואת המהלך של הגן עדן, אוקיי? מאוד חשוב, זרעים מאוד חשובים. לפי המסורת הוא יושב לו בארמון של בדולח, והקרקע שם היא אבן לפיס, רק שהיא רכה. כשדורכים עליה, הקרמה שלו היא כל כך מדהימה שהוא דורך על זה היא רכה. ומתוך ליבו באים ג'אצון קאפה ושני בניו. ג'אצון קאפה, אתם יכולים לדמיין אותו בדמותו ההיסטורית, הוא היה נמוך לפי המסורת, כאילו אוזניים גדולות, אף גדול, תווי פנים מאוד חזקים, עיניים שקדיות מאוד יפות, מאוד עוצמתי. מאוד טוב לדמיין אותם ככה באים מתוך ליבו של מייטרייה. זה יוצר זרעים בליבנו לפגוש אותם בעתיד. מה זה נקרא לפגוש אותם בעתיד? בלידות הבאות שלנו זה לפגוש שוב את הטיצ'ינג הזה, זה הטיצ'ינג הכי מדהים שיש. אז עד כאן מספיק לדבר עכשיו. מה שאני רוצה זה שתמצאו לכם תנוחה נוחה, אפילו בלי עמלות כרגע. אז עכשיו אנחנו נתחיל להתרגל עם המנטרה. אם אתם צריכים, אתם מוזמנים להסתכל עליה, אתם לא חייבים לעצום עיניים אם אתם עוד לא זוכרים אותה. אז יש לכם דף עם המנטרה. אז תנסו לעשות לסירוגין, אם אתם עוד לא יודעים אותה בעל פה או לא יודעים אותה היטב, אתם יכולים לקרוא אותה פשוט. ובהדרגה זה יחרט בלבכם, אני חושבת את סוף הרטריט הזה היא כבר תחרט עמוק בלבכם. אז אתם חוזרים על המנטרה ומשתדלים בו זמנית לראות את הדימוי הזה של הגן עדן, גנדן, ויושב לו שם בארמון הבדולח מייטרייה המדהים, עטור באבני חן ויקרות וכולו זוהר ונפלא ומדהים ויפהפה ותמיד בן 16 והוא מאוד צנוע, הוא אמנם כמו נסיך אבל אין לו שום נגע רוחני, אין לו התנשאות, הוא מאוד אוהב, הוא לגמרי מאוהב בכם ומתוך ליבו הוא שולח אליכם את ג'אצון קאפה המדהים ושני בניו. לפני שנתחיל לעשות זה אני רק אקריא לכם את זה פעם אחת שתשמעו את הצליל. חזרו אחריי, ניקמה, צאווי, טרצ'ן, צ'ן רסיק, דרימה, קמפי, וואמפו, ג'אמפל יאן. לפעמים מבלים את האל האחרון, ג'אמפל יאן. דופו, מעלו, ג'ומזה, סטנגווינדק, קאנצ'ן, קפי, סוקן, סונקאפה, לובסן, דרקפי, שבלה, סוואנדב. אז זהו, זה כל ההנחיה כרגע, אז בואו ניקח רבע שעה כזו, אז תשבו עם המנטרה ועם הדמיה עד כמה שאתם יכולים. אם קשה לכם, תתחילו רק עם המנטרה, ומדי פעם אתם יכולים לעשות הפוגה קצרה, לזכור את התמונה, או להתחיל עם התמונה, לחזור אל המנטרה, ולעשות לסירוגין ובסדר. אתם יכולים להניע את השפתיים, להגיד בלחש מאוד, באמת לא להפריע לשכנים, אבל אתם יכולים להשמיע צליל מאוד מחלש. אם ברחתם, תנסו לחזור, להחזיר את המיינד, תאמנו את המיינד, לעשות מה שאתם אומרים בו. חזרו אל ההדמיה, חזרו אל המנטרה. אם קשה ביחד, תעשו כל אחד לחוד. אפילו רק לדקלם את המנטרה, מתוך הנייר גם טוב. כשאתם מסיימים, הביאו אליכם את הדמויות של ג'יצון קאפה, שני בנם. בקשו מהם שיבואו אליכם, שיבואו לשכון בלבכם. ראו אותם נענים בשמחה ובאים ונמסים אל תוך לבכם. אתם מתמלאים באור. הברכה של ג'יצון קאפה, הברכה של מייטרייה, הברכה של הלאמה. ושלחו את האור הזה, כל הגויים סביבכם. שומה בפרחים אדויה נמרצלי יבשות לרמה וחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד ואתה ולבי ירחנה וחגישנה כגם של עדנת הערה ולבי ירחנה ולחגישנה כגם של עדנת הערה וניתנו בך לא תזכה כל מיד לעולם שכולו טוב. בואו נקדיש. בזכות עשייתי זו המוחה נשלים עונה כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו וגופים נסתבים אשר משני אלו הם נובים ובכך לא יזכו וגופים נסתבים אשר משני אלו